הנושא הזה היה איזה כנס בקיץ, כנס מאוד מאוד מעניין, שעסק, שבעצם היה הפעם הראשונה בהיסטוריה, שציבור חרדי, ציבור די גדול, היה שם, אני מעריך, בערך 100 אנשים, משהו כזה, רובם ככולם מהגוונים השונים של הציבור החרדי, שהתעסקו בכנס ארכיאולוגי. יש כמה משוגעים לדבר, חלק מהם קצת אני בקשר איתם, גם אני קצת משוגע לכמה דברים, והם עסקו בנושא של היבטים שונים של ארכיאולוגיה, בגלל שכמו שכולם יודעים, ארכיאולוגיה בציבור הדתי בכלל, בציבור החרדי בפרט, זה קצת מין מילה מפחידה כזאת. כי זה חיתות שחווי, וזה גיל העולם, וזה עבודה זרה, וזה עוד כל מיני בעיות אחרות שישר, זה תחום בעייתי. ולכן שומר נפשו נמלט מזה. אבל האמת שזה כמו הרבה תחומים, באמת זה תחום בעייתי, אבל תחום בעייתי שיש לו הרבה מאוד מעלות, הרבה מאוד נושאים שאפשר ללמוד מהם, גם עניינים שקשורים באופן ישיר להלכה, באופן עקיף להלכה, בלי לדבר על היסטוריה של עם ישראל וכל הדברים האלה כמו שכולנו יודעים. ולכן הכנס הזה באמת היה מאוד מאוד מעניין, היו בו גם אנשי מדע וגם תלמידי חכמים שעוסקים בתחום הזה, משהו מאוד מאוד מעניין. בתוך זה אני הייתי אמור להרצות את הנושא הזה, בסוף עקב הבלגן וחוסר הזמן, אז אני אמרתי שם למארגנים שאני אסתדר גם בלי לדבר, ככה שבמקום להיגמר בשעה 7, זה נגמר בשעה 9:30 בערך, גם בלעדיי, אז איתי, אני לא יודע כמה מתי זה היה נגמר. בכל אופן, הנושא הזה זה נושא מאוד מעניין, ויש בו הרבה צדדים שנפקמינה גם לגבי נושאים אחרים משיקים. נתחיל קודם כל בכמה עניינים שהגמרא בעצמה באה מבררת עניינים שנקרא לזה בעברית שלנו, המודרנית, עניינים מדעיים. כמובן המילה מדעי זה מילה מאוד מאוד כללית, מדברת על מידע. במובן שלנו, בלשון המודרנית, מדע זה לא סתם מידע, אלא זה מידע מאורגן, מסודר, כל תחום לפום דרגה דילי ולפום סגנון דילי, אבל זה ההבדל בין סתם מידע לבין מדע. כשאומרים למשל שספר עשו לו ההדרה מדעית, מה בין ההדרה מדעית להדרה אחרת? שזה בכללים מסודרים, חתוכים, בדוקים, שיטתיים, זה בעצם במילים מאוד מאוד פשוטות משהו מדעי. וכמו שנראה, כמו שכולנו יודעים בעצם, הגמרא בכמה וכמה נושאים, אם אתה עוסקת בדברים בעצם מדעיים, יש ביטויים משונים שנמצאים במשנה שהגמרא לא יודעת, אז הגמרא אומרת שבאה המורה, המורה שמואל המפורסם, וברר את העניין. היה לו איזה מידע שהיה חסר לו, פשוט מאוד, הוא הלך וברר אותו, שאלתי נלכו לחוטי ימה, ואמרו לי שהקלח כול חשמי, ושמן קיק, עוד פעם שמואל, שאלתי נלכו לחוטי ימה, ואמרו לי אוף אחד יש בכך הים וקיק שמו. ולגבי אשלג, שוב שמואל, שאלתי נלכו לחוטי ימה, ואמרו לי שונן השמי, ושתקח בנוג ודמרגניטה ומפקלי ברמת דפרזלה, זה האשלג. ועכשיו, וזה עד כאן זה דברים יחסית נקודתיים. והבטרה בגדות של רבא בר חנה יש דבר שהוא הרבה יותר כבד מזה. הסיפור המפורסם של האותיה שכדוע שמעט ממנו זה פשט ורובו זה דרש, הגר"א כתב ספר שלם להסביר את אגדות רבא בר חנה. אבל בין השאר יש גם הפשט, גמרא לא יוצאת מדי פשוטה. ויש שם את הסיפור האותיה שהלך שם במדבר ופגש את מתי מדבר וכל הסיפור. פסקי אחד הקרנה דתחלת עד אחד מניו. ואחרי זה הוא בא וסיפר את זה למוראים, אז הוא אומר, למה הלכתה עבדת אחי? למדי כבית שמיים כבית הלל, היא באה לך למים נחותים, למים נחוליות. זאת אומרת, היה ויכוח שם למה הוא לא עשה ככה ולא עשה אחרת, כדי לקבל מידע. דהיינו שזה עוד מעט דברים פשוטים מה שאני אומר, שלקבל מידע, גם מזמן עתיק, גם מאנשים מארצות אחרות. שלושת הדוגמאות האחרות זה מכל האנשים מארצות אחרות שיתנו לנו מידע שאין לנו. במקרה הרביעי זה מקפיצת הדורות של הרבה הרבה דורות קדימה עד מתי מדבר, כדי למצוא מידע שאין לנו. אז זה בעצם גם, אם רוצים לומר, זה בעצם התחלה של מין גישה מדעית כזאת. נמשיך הלאה. הסוגיה שאולי הכי 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 כבדה בנושא הזה של המדע מול מסורת, מול הלכה, והכי הכי נפקים לנו למעשה, זה כמו שבוודאי הרבה יודעים כאן, זה נושא של שיעורי תורה. מה זה אמה, מה זה טפח, מה זה אצבע, וכידוע שטילי טילים של חיבורים נכתבו על זה, יש מחלקות כבדות, והיום כאן מקובלות שתי השיטות העיקריות, שיטת החזון איש והשיטה הירושלמית, או השיטה המקובלת, או שיטה ספרדית, אפשר לקרוא את זה איך שרוצים. שיטת החזון איש זה גם כן לא של החזון איש, זה כבר קדמו לו. ודאי הנודע ביהודה, ואולי גם הראשונים כבר קדמו לו, אבל בכל מקרה הוויכוח הגדול הוא איך מסתדרים עם הנתונים הסותרים לכאורה שיש בגמרא, והמסורות הסותרות לכאורה שיש בקדמונים, לגבי כל מיני שיעורי תורה שנפקמינה לאלף דברים כל יום בדאורייתא ובדרבנן, כמו שכולנו יודעים. והסיפור התחיל עם הצלח המפורסם בהערה שיש לו בסוף סוף סוף מסכת פסחים, וכך אומר הצלח, והוא פשוט מעל הרעיש את העולם רע שלא נגמר עד היום. והואיל לחביב המצווה בשעתה, כי הוא עוסק במסכת פסחים, אז הוא עוזב את המסכת עצמה ועובר לנושא מעשי. למרות זה הצלח, זה לא היה נודע ביהודה. והואיל לחביב המצווה בשעתה, צריך לי לברר שיעור הכזית לשיעור הרביעית, מה שעולה על דעתי. שנתברר לי במופת שהוא לא כדברי השולחן ארוך. זה לא יאומן כי סופר המשפט הזה. הצלח אומר, הנודע ביהודה אומר, אני בדקתי, מופת הכוונה היא לא מופתים, מופת הכוונה היא בניסיון, בבדיקה בשטח. אני בדקתי ועיניי ראו שהשולחן ארוך טועה. אם מורידים את זה מההקשר, עושים את זה בכותרת לבד, אז זה משפט רפורמי ממש. העיניים שלי רואות שהשולחן ארוך טועה. מה זה? ילדה הפקור לבית המדרש. אבל בתוך ההקשר זה כבר נראה קצת אחרת. כי באמת מובא בשולחן ארוך סמן תפי וו ששיעור כזית הוא חצי ביצה. ואומנם נתברר לי על פי מדידה שביצה שלמה שבזמננו היא רק חצי ביצה מביצים שבהם שיעורי התורה. ואיך הוא הוכיח את זה? איך הוא הוכיח שהביצה של ימינו היא בעצם רק חצי ביצה? והמופת דהיינו שהיא כזית אחד, ביצה זה זית. המופת הוא, כי שיעור חלה הוא עם ג' ביצים וחומש, ואני מדדתי ומצאתי שהוא פחות מפינט, שזה שיעור אחד שהיה מקובל שם בפראג לפני 250 שנה, ושוב עשיתי כלי המחזיק שבע אגודלים, פחות בית שיעות באור ורוח עברו במרובה, שהוא שיעור חלה מפורש רון הוריודי הסימן שכף ד', שתי אצבעות על שתי אצבעות, ברום שתי אצבעות ושבע חמישיות. ושוב עשיתי כלי המחזיק שבע גדולים, פחות בית שיעות באור ברוך עברו מרובה, שהוא שיעור חלה, מפורש חלה, הוא רדע סמן שינקף ד', והוא על פי חשבון של שיעור מקווה, שככה מודדים גם מקווה, והכלי הזה מחזיק שני פינט. ומכן שני שיעורי חלה מכחישים זה את זה, ושניהם הלכה למשה מסיני, כי שיעור ג' ביצים וחומש הלכה למשה מסיני, וכן שיעור מקווה הלכה למשה מסיני. שהוא פה לא מסתדר. הגמרא נותנת לנו שני שיעורים. אתה מודד את השיעור הזה, יוצא לך ככה. אתה מודד את השיעור הזה, יוצא לך הפוך. מה שהוא פה לא מסתדר. אז מה עושים? ממשיך המדע ביהודה ואומר, ננסה למצוא כמה פתרונות לעניין. פתרון ראשון, על כוחך שנשתנה בזמננו. מה השתנה? או שהגודלים נתגדלו והם הגדולים יותר מהגודלים שהיו בימי התנאים, ואז אחד משניים. או שהולכים לפי הגודלים שלנו, או שהולכים לפי הגודלים של התנאים. סברה פשוטה הייתה אומרת, מה זאת אומרת? לו יצויר באמת שאנשים היום נהיו ענקים, פי שניים יותר גדולים, לפחות הגודלים, לא שער הגוף, פי שניים יותר גדולים בתקופת התנאים, שיעורי תורה ניתנו לתנאים, לא ניתנו דווקא לנו. אם יש לי פתאום אלה איזה דור של גמדים, אז פתאום שיעורי תורה השתנו, אז עכשיו יש דורות של ענקים, משום מה, ככה יצא, אז לכאורה פשוט שלא הולכים על פי הגודלים שלנו, אלא פי הגודלים של התנאים, אבל נראה שלהצלח זה בכלל לא פשוט העניין הזה. או שהגודלים התגדלו והם הגדולים יותר מהגודלים שהיו במה התנאים, או שהביצים התקטנו והם בזמנים הקטנים ממה שהיו במה התנאים. משהו פה לא מסתדר. אם מודדים לפי הגודלים, המאתיים על המאתיים על המאתיים על 2.7 אמות, לא המאתיים, אצבעיים על אצבעיים על 2.7 אצבע וחצי וחומש, זה 2.7, זה יוצא, ואתה עושה את החשבונות, יוצא לך שיעור אחד, ואתה עושה את החשבון של הביצים, אתה חשיעור אחר, חצי מזה בערך. זה לא, פשוט לא ייתכן כזה דבר. משהו פה לא בסדר. אפשר להגיד שאנשים יהיו יותר גדולים, אפשר להגיד שהביצים יתקטנו. כי זה מה שיש לך, הגודלים וביצים. הנודע ביהודה מתעלם מכל מיני מדידות אחרות שאפשר למדוד אותן. למשל, גמרא שאומרת שהאדם הוא בגובה של 3 אמות. ואז יש ויכוח עם הראש או בלי הראש, אבל אפילו לא נכנס לזה בכלל. יש עוד כל מיני שיעורים, שיעורים של מטבעות. אז נגיד שהנודע ביהודה לא היה לו מוזיאונים, ולא ידע בדיוק מה הגודל של המטבעות של פעם. יש שיעורים אחרים, אבל הנודע ביהודה מתעלם מכולם.
סליחה?
זה הצלח הנודע ביהודה, זה ציון נפש חיה, זה הספר שלו על המסכתות. והנודע ביהודה זה השוט שלו. אז הנודע ביהודה פה, הוא הגיע למסקנה, שרק שני, וזה חידוש גדול, גם על זה יש מקום לדון, שרק שני השיעורים האלו הם רלוונטיים לגבינו. או הגודלים של מדידת התיבה הזאת שיוצא ממנה רביעית, או הביצים שמדידה שלה מגיעה לשיעור חלה. ושניהם זה שיעורי נפח, ושניהם יש איזה כיזוז, אנחנו יודעים בדיוק, לפי הנוסחה המפורסמת, כאס כלב יגודו, שכמובן כולם שמדד את זה בעל פה, ועדיין שמדד את זה בכיתה בטיב מאיר, בישיבת תיכונית וזה, אז כאס כלב יגודו זה קור, איפה, שאה, קו, לוג, ביצה, ויגודו זה יחסים ביניהם, זה מתמטיקה, פה אין מקום לדון, אין ויכוח, אין מחלוקות. אז יוצא משהו פה לא בסדר, הפוך במפרש של 50%, משהו לא הגיוני, או זה או זה. ואז הנודע ביהודה, מסברתו, וזה גם כן פשוט מרפסן איגר, מסברתו, הוא הכריע לאחד משני הצדדים. איזה צד? וידוע שהדורות הולכים ומתמעטים, ואי אפשר שהגודל שלנו גדול יותר מהגודלים שהוא בימי חכמי השס. זה פשוט ברפסן איגרה. אומר, היות והולך ופוחת הדור, אז זה לא רק מבחינה רוחנית, אלא גם מבחינה פיזית. אז לא יכול להיות שאנחנו יותר גדולים ושמנים מאשר התנאים. אז זה לא יכול להיות. מה נשאר? נשאר הדבר השני, שהביצים התקטנו. ואי אפשר שהגודל שלנו גדול יותר מהגודלים שהוא בימי חכמי השס, על כוכחה הביצים בזדננו נתמעטו. עכשיו, אני יודע ביהודה בעצמו, תשאל אותו, הוא יודע שסברה שהיא תלויה על בלימה, זה ברור, זה, העיניים רואות שזה סברת קרס כזאת, אפשר להגיד ככה, אפשר להגיד אם באותה חוכמה בדיוק בדיוק הפוך, אבל ככה נוקט הנודע ביהודה למעשה בדאורייתא ובדרבנן וחותך את העניין, על פי הסברה הזאת. הנודע ביהודה עצמו בפירוש כאן, נראה עוד מעט שהוא אומר את זה, הוא מרומז שזה רק לחומרה, אבל הוא לא אומר את זה בפירוש. חזוני שאומר בפירוש, נראה את זה עוד מעט. ולכן אני מזהיר. וזה עוד פעם, זה לא באיזה מודעה, הוא יכול להיות שמודעה על זה דרשה בית הכנסת בפראג, אבל זה בספר חידושים על מסכת פסחים. ספר החידושים האלה, בעמוד האחרון הוא הוסיף את העמוד הזה, את הקונטרס הזה הקטן, הוא אומר, אבל כן אני מזהיר, הלכה למעשה, שעל פינד קמח ייקחו אכלה בלי ברכה. מה שהיה מקובל עד היום, שכן מפרישים עם ברכה, נגמר העניין. מעכשיו, מי שרוצה, שיפריש חלה בלי ברכה. כי לא באתי להקל על שיעור השאלה תוספות יום טוב. אתה לא אומר שאפשר עכשיו לא להפריש חלה על פין קמח. זה לא. מה שנוהגים, שישאר המנהג. אבל ברכה לא יברכו עד שיש שני פין קמח מחוקים ומעט יותר. וכזה אשאר באכילת מצה ומרור ובכל שיעורי תורה. אז הוא אומר, מקום שנהגו מנהג קטן, שישאר המנהג כמו שהוא, אבל בלי ברכה, וכל השאר הולכים לגבי השיעור הגדול. עכשיו, עוד פעם, בואו נתרגם את הדברים שפה הנודע ביהודה עשה כאן, תרגם לעברית. הוא רואה במציאות משהו לא מסתדר עם פסקי השולחן ערוך. במציאות. זה צריך להיות גדול. עכשיו, הוא לא יכול להשאיר את זה פתוח, הוא גדול הדור, הוא צריך להכריע. אז הוא מכריע על פי זה שקודם כל מציב את הנתונים בצורה הכי חדה, ראש מול ראש, ואחרי זה הוא בא ואומר, טוב, אני מעריך שאפשרות א' היא לא נכונה, כי לא ייתכן שאנחנו יותר גדולים וחזקים מאשר התנאים והמוראים, נשאר שאפשרות ב' נכונה. אם הוא היה רומז שהוא הכריע ככה בגלל שזה לחומרה, אז הייתה נחה עניות דעתי, אבל הוא לא רומז את זה אפילו, רק בסקנה יוצא שזה לחומרה. הוא לא אומר בגלל שזה לחומרה נעשה ככה, הוא אומר, הסברה היא לא ייתכן, הדורות מתמעטים ולא מתגדלים, וזה גם רוחנית וגם פיזית, וזה באמת חידוש עצום וגדול. סליחה?
אם זה
סברה, למה כי זה ספק לא יצאנו, הוא מודה שזה רק סברות כאן, וזה נגד המנהג גם. גם נגד המנהג, וזה גם סברות, שהוא יודע שאפשר להגיד גם סברות הפוכות. אבל הוא חופן, ככה הוא הכריע. ושוב, עכשיו נתרגם את זה לעברית מודרנית. אז זה הכרעה הלכתית, או הכרעה מדעית, או זה חשבון מדעי, זאת אומרת, לקחת את הדברים בשטח, למדוד אותם במדידות, לבנות כל מיני קוביות וכל מיני עיגולים, לעשות מזה מדידות, זה עבודה מדעית. עוד פעם, אם תרגם, אמרנו בהתחלה, במשפט הראשון, מה זה בעצם מדעי? זה עבודה שיטתית, מסודרת, שמבוססת על נתונים בשטח. אז זה מה שקורה פה, וזהו, גיל מסקנה הלכתית. נמשיך הלאה. בנושא המפורסם הזה של שיעורי תורה, פה דנו אחרוני כל הדורות, ובעיקר בדור הקודם. בדור הקודם היו שני גדולים מאוד שהם עסקו בנושא הזה, ועל שמם נקרא כל העניין. זה רב אברהם חיים נאה, שהיה רב של חב"ד בירושלים. משפחת רבנים מפורסמת, עד היום יש רבנים נאים בחב"ד מהמשפחה הזאת. ומולו בא החזון איש. חזון איש היה עולה חדש, הגיע רק בתף רש צדית ג' אם אני לא טועה. וכבר כמה שנים אחר כך הוא בדק וראה שמשהו בנושא הזה לא מסתדר, והוא התכתב בזה עם כמה תלמידי חכמים, התכתב גם רב חיים נאה בעצמו, וניסה לשכנע את כולם שהנודע ביהודה צודק, דנו שצריכים להגדיל את השיעור. ואברהם חיים נאה שהיה תמיד חכם חשוב, אבל לא אחד מגדולי הדור. זאת אומרת, אף אחד לא מתיימר לומר שרב חיים נאה, גם הוא עצמו לא, שאחד מגדולי הדור משהו הראשון, תלמיד חכם ירושלמי חשוב, אבל לא אחד מגדולי הדור. ובנושא הזה, זה הנושא שבו הוא השקיע את רוב כוחותיו, את רוב המצב, ובנושא הזה באמת הוא היה אחד מראשי המדברים. והיה לו מריבה גדולה מאוד, כי באמת בשלב מסוים זה גם היה קצת למריבה, עם החזון איש, בחייו של חזון איש, ואחרי פטירתו של חזון איש, עם גיסו הסטייפלר. והיו גם שחקני משנה בסיפור הזה. אחד משחקני המשנה במרכאות, זה היה רב יונה מרצבך, שהיה תלמיד חכם חשוב מאוד. הוא היה רב בגרמניה לפני השואה, והוא הספיק לפני השואה לברוח, להגיע אל הארץ, ולהיות אחד מהמייסדים והרבים בישיבת כל תורה, תלמיד חכם חשוב מאוד, גם אחד האורחים הראשונים של האנציקלופדיה התלמודית. וגם, כמו שהיה נהוג אצל הרבנים היקים, גם הרבנים החרדים היקים, גם היה לו איזה תואר, לא זוכר, מתמטיקה או פיזיקה או משהו, או איזשהו תואר מדעי במשהו. והוא גם כן נכנס לעובי הקורה, והוא גם מביא את המנהגים של גרמניה, של אבות אבותיו, והוא גם מביא את הנתונים המדעיים שהוא שולט בהם. וזה מכתב התכתבות שהיה לו, שהייתה לרבינו, רב יונה מרצבך, עם הסטייפלר. כותב על זה הסטייפלר, בספר שלו שיעורים של תורה, זה אחד הספרים שעוסקים בנושא הזה, יש כמה וכמה ספרים שעוסקים בנושא הזה, הוא מביא מכתב של רבינו מרצבך. המכתב הזה התפרסם בהדרך, שזה היה כתב עת חרדי, לא חרדי, כתב עת תורני לפני 50-60 שנה, לא קיים היום, וככה כתב שם הרב מרצבך. עד שעד עכשיו דיברנו על הנתונים, רק על האצבעות והביצים, אבל יש עוד נתונים שאפשר לבדוק אותם. למה לא לבדוק גם אותם? אז בא רבינו מרצבך בחוכמתו ובפיקחותו, אמר שעוד נתון חשוב מאוד, אפשר למדוד אותו. כתב הרב מרצבך בהדרך, בירת הוכיח. שיעור הר הבית מבואר במשנה במידות, שהוא תק אמה על תק אמה. והכותל המערבי הוא כותל הר הבית, ככה מקובל. אף הכותל המזרחי הבנוי כיום, בכיוון הר הזיתים, עומדו על מקום הכותל המזרחי של הבית, ואין בזה חולק. אז האמת זה לא כל כך פשוט שאין בזה חולק, הרי היו כל כך הרבה בהרבה בניות והריסות בהר הבית, ורעידות אדמה ושיפוצים וזה, שזה לא, כבר לא מובן מאליו, אבל נניח שזה ככה. דיינו שהכותל המערבי של היום זה הכותל המערבי של הר הבית, והכותל המזרחי של היום שנמצא שם ליד בית הקברות המוסלמי הזה בכיוון הר הזיתים, זה הכותל המזרחי של הר הבית. ועוד היום מראים בפינה הדרומית-מזרחית, פינה הדרומית-מזרחית כשמקיפים שם הכביש מכיוון שער האשפות לכיוון שער הריות, אז משמאל למעלה, בפינה הדרומית-מזרחית את אבני הכותל מהר הבית, אבנים הענקיות האלה, וספרינו מדברים על שער שושן אשר בכותל הזה, בכותל המזרחי לכיוון הר הזיתים, והנה, זה הנתונים, והנה, בוא נמדוד. המרחק בין מזרח ומערב בין שני הכתלים, על פי המדידות, מצאו שרחוקים זה מזה בצד הדרומי 283 מטר, ובצפון עוד יותר מזה, וזה תקמה. תעשה חשבון, תחלק ל-500, נמצא 56.6 סנטימטר. ואם ננקה משישה עד י"ג מטר לעובי הכתלים, יוצא אמה 57-56 סנטימטר, עד כאן דבריו. קודם כל, הרעיון מבריק, לחפש עוד נתון שכתוב וחזל עליו מידות ברורות ושאפשר היום בידיים למדוד אותו. אז זה הר הבית, מנחה שהכותל המזרחי זה הכותל המזרחי שהיה בזמן הבית, כותל המערבי או כותל המערבי, בואו נמדוד. עכשיו, הוא אמר, דיבר על זה שבצד הדרומי 283 מטר, בצפון עוד יותר מזה, כי כמו שבטח כולם יודעים, הר הבית היום זה לא מלבן, זה טרפז. וכנראה שגם ימי חז"ל זה היה טרפז ולא מלבן. דהיינו שזה כמעט מלבן, אבל זה יותר באופן מדויק טרפז. דהיינו שהחלק הצפוני יותר גדול מהצלע הדרומית. הצלע הדרומית איפה שם ליד לא רחוק מאל-אקצה. קצת יותר צרה, פחות ארוכה מאשר החומה הצפונית שנמצאת יותר, ביותר בצפון. עכשיו, ודאי שהחומה הצפונית היום, שהיא חומה נמוכה שמה, שנמצאת שם ליד בית הספר אלו מריה, שם מסתכלים לכיוון הר הבית, היא ודאי לא חלק מהר הבית עצמו, בגלל שיוצא אז שהמרחק בין הדרום לצפון הוא הרבה 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 יותר גדול משל 500 אמה. הרבה יותר 280 מטר, יוצא איזה 550 מטר, משהו כזה. אז ודאי שצריכים איזשהו חלק מהדרום לחתוך, כנראה את מי שער המוגרבים ודרומה, זה לא חלק מהר הבית המקודש, זאת אומרת כל אל-אקצה עצמה, נמצאת מחוץ להר הבית המקודש, וגם בצפון, אי שם באיזשהו שלב, עוד לפני, עוד שעכשיו זה עוד משטח שטוח, אי שם זה שם החלק הצפוני של הר הבית. בכל מקרה, בין המזרח למערב זה לא קו אחד מדויק, כי בדרום זה יותר צר מאשר בצפון. אז נסה על בערך, אפילו הולך לדרום שזה הכי צר, זה באזור העמי, באזור 55 סנטימטר, וזה מתמטיקה. הנה, חוזרים שנייה, חוזרים בזמן 2000 שנים אחורה, אנחנו נמצאים פה יחד עם חכמי המשנה, הם אמרו שזה, הנה, פה תסתכל, זה 500 אמה. אנחנו לוקחים מטר מודדים, ה-500 אמה הזה זה 280 מטר, תוריד את החומה עוד כמה מטרים, יוצא לך 55 סנטימטר אמה. אמה מחלקים לטפחים, טפחים מחלקים לאצבעות, ואת רוצה שאצבע זה בערך 2.4 סנטימטר. בעוד שלפי רב חיים נאה, שזה השיעור כאילו הקטן יותר, אצבע זה באזור 2 סנטימטר. וזה הוכחה לכאורה שאין עליה תשובה. הנה, בירת הוכיח, זה לפנינו.
לא הבנתי, אם זה מתרפז, וגם ככה זה לא מלבן, זה לא ריבוע משהו מדויק מאוד, זה מתרפז, זה אומר ככה פה, זה
קטן מדי. לא, בסדר, לא נתווכח, הוא מוכן להגיד שיהיה 53 סנטימטר, אבל אפילו בחיים אליעזר הרבה פחות.
השיעור שחזל נתנו, התכוונו על הסנטימטר, זה גם ככה מתרפז.
אתה שואל שאלה טובה, אתה שואל עד כמה צריכים לדגדג בשיעורים של חזל, זה נכון גם לגבי השקיעה והזריחה, זה נכון לגבי הרבה מאוד דברים, לגבי הריבוע של התפילין, נכון לגבי הרבה מאוד דברים שחזל אמרו מידה, עד כמה צריכים לדקדק בה עד הסוף ועד כמה לא. לגבי התפילין למשל, אז כבר חזל אמרו, כבר פוסקים ראשונים אמרו, שלא צריכים לדקדק בזה יותר מדי, אלא רק עד שיעור מסוים, לא נכנס לנושא הזה בדיוק, שיצאנו ברוך השם התפילין שלנו היום מודרות פי אלף מהתפילין של אבותינו, גם בלי, לפני שהיה, גם אפילו לפני שהיה התפילין ותאל. בגלל שיש היום את האמצעים הטכניים והטכנולוגיים למיניהם, לקחת באור שבהמה גסה, וללחוץ אותו בצורה אדירה מכל הכיוונים, שצריך הריבוע מדויק בתכלית הדיוק, בלי שום פרופורציה מה שהיה פעם. אבל כשר זה גם הרבה פחות מדויק מזה, זה עדיין כשר. אז הוא יודעים, נידון נידון, אתה צודק, זו שאלה טובה, עד כמה יש פיל, עד כמה יש איזשהו שוליים כאלה שאפשר למשוך אותם ממינה או שמאלה. אבל על בערך זה ודאי לא רב חיים נאה, זה ודאי לא השיעור הקטן. זה בין 54-56 סנטימטר. משהו בזו, 55 פלוס מינוס סנטימטר. זה ודאי לא 48. זאת אומרת, האצבע יוצאת 2.4 בערך, ולא 2. נפקמינו לכל השורים, אתה הולך לנפח, זה כבר יוצא בכלל בגלל של 50%, זה כבר הולך שם בשלישית בנפח. ופה זה נקודה מאוד משמעותית. אז הרעיון מבריק, הרעיון של הרב מצגר, הרב מרצבר, זכרונו לברכה, והחשבון מתמטי, והרב מרצבר טוען, וזה מקום אחר, שזה מנהג אבותיו. דהיינו, בניגוד למה שאומרים כל מיני אנשים, זה לא המנהג כל העולם נגד המציאות. היו מקומות שככה נהגו בכל הדורות. התברר שבאזורים מסוימים בגרמניה, ככה אכן נהגו. הרב מרצבר טוען שזה מנהג אבותיו. זאת אומרת, זה לא איזה מנהג שרק התחיל מהקושייה של הנודע ביהודה. זה ככה נהגו בקהילות שלו, דורי דורות, ושם מצייק אסל, אפשר לסמוך, שמה שעשה הסבא, כך עושה הבן, וככה הסבא של הסבא, ולא השתנה שם שום דבר. ואז הוויכוח הזה ממשיך, ממשיך הסטייפלר ואומר, עוד נקודה, בכלים פרק ג' מבואר מידות הלך והווה שורן באיטלקי. מה זה שורן באיטלקי? התנאים הרי היו בזמן הכיבוש הרומאי. שורן באיטלקי, הכוונה, מידות הרומיות. עכשיו, הנודע ביהודה, אני מניח שלא היה לו מידות הרומיות. אבל ימינו, ברוך השם, השתפר העולם, גם לפני 50 שנה, ויש מוזיאונים, ויש אנשים שזה העיסוק שלהם כל החיים, מזה נהיים פרופסורים, והם מודדים את כל המידות שיש, ואת כל המטבעות שיש, ואת כל הגדלים, ואת כל הזה, ויש היום אנציקלופדיות מדויקות, מתמטי. אז תמיד אפשר להגיד שאולי טועים, אולי משקרים, אולי מזייפים, אבל בסך הכל זה לא סביר. בשלב מסוים אתה יודע נתונים, שוב בודק נתונים. אומר הסטייפלר, בוא נמשיך הלאה. והרי המידות הרומיות ידועות לנו. בספר יוסיפון לרומאים שחי בסוף זמן בית שני, ספר ג' פרק ח' סימן ד' כתב, ההין מידה עתיקה אצל העברים, זה התרגום מיוונית או מלטינית לעברית, תרגום קצת משובש, המחזיקה שני חווס עתיקים, חווס זה איזה מידה רומאית, והרי החווסה עתיק, אולי החווסה של אתונה, בכל מיני שיעור לטיני מסוים, ידוע לנו, ככה מסביר, אומר לנו הסטייפלר, שהוא כ-3.2 ומשהו ליטר, על פי זה ההין הוא 6.57, והלא, כשהוא אחד מיובד בהין הוא ככה וככה, והרביעית יוצא 136-136 סנטימטר מעוקבים, שהם, אם אתה הולך למידה, שיעור של מים, ועל משקל סגולי של אחד, אזור 130-137 גרם. זאת אומרת, הסטייפלר בא ואומר שיש עוד כיוון אחר לגמרי. היה לנו בהתחלה את האגודלים ואת הביצים, עכשיו אנחנו מביאים את הר הבית שעומד מולנו, שאנחנו עוברים הלאה לכל מיני מידות שהרומאים אמרו. הנה, יש מידה מסוימת שכתובה בספר יוסיפון. עכשיו, ספר יוסיפון אפשר לסמוך עליו? אז רק שתי מילים, בטח הרבה יודעים את זה, אבל כדי למנוע אי-הבנות, ספר יוסיפון פה זה קצת מטעה, כי בעצם זה לא ספר יוסיפון, זה ספר יוספוס. יש ספר יוסיפון, ויש את הספרים של יוספוס פלביוס, יוספוס מתתיהו. זאת אומרת שספר מתתיהו זה הספרים שלא נשארו בעברית, חלקם ספק נכתבו בכלל בעברית, בכל אופן זה הספרים של מלחמות יהודים נגד הרומאים, וקדמוניות היהודים, ונגד אפיון, ועוד כמה ספרים כאלה. ויש ספר אחר לגמרי, 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 שנקרא יוסיפון. זה כדאי לדעת, כי הרבה אנשים לא יודעים את זה, הפוסקים מביאים שמותר ללמוד ספר יוסיפון, ותשעה באב, את המלחמות של החורבן מותר לקרוא משם. אבל ספר יוסיפון זה בכלל לא הספרים של יוספוס פלביוס, הם לא היו בידי חכמי ישראל משך כל הדורות עד הדורות האחרונים. היה איש אחד שקורא לו יוסיפון, שחי במזרח אירופה לפני בערך 1,000 שנים, והוא כתב ספר שקרא לו על שמו, ספר יוסיפון, זה ספר שנכתב בעברית, הוא משלב דברי חז"ל ודרשות ואגדות חז"ל, ואגדות החורבן שבמסכת רבי מציע, ועוד כל מיני דברים אחרים, במסכת גיטין ועוד כל מיני דברים אחרים, ומשלב גם קטעים מסוימים מהספרים של יוספוס. אבל זה איש יהודי שקוראים לו יוסיפון, והספר שלו כשר לגמרי. הספרים של יוספוס לא היו בעברית עד הדורות האחרונים, הדורות האחרונים תרגמו אותם, לפני 150, 200 שנה, הפעם השנה שתרגמו את הספרים האלה, והיום יש כבר כמה תרגומים של זה, וזה כתב איזה איש יהודי רשע מרושע, שקוראים לו יוסף בן מתתיהו, שהיה אחד מהמנהיגים של עם ישראל לפני החורבן, ובגד, כמו הרבה אנשים יש לך היסטוריה, ומחר את נפשו לרומאים, או בגלל פחד, או בגלל תאוות שלטון, או תאוות בצע, או תאוות חיים, לא בדיוק ברור מה. מסתום גם הורג את החברים שלו, הרי יש את האגדה המפורסמת שהוא היה בתוך המערה, שם ביודפת, ונשארו רק 12 אנשים, ואחרי זה עשו גורל, מי יהרוג את השני, בדיוק יצא שהוא יצא אחרון וזה. מה פתאום, אני הייתי שם. והלך בלילה, שחט את כולם, אחרי זה סיפר סיפור, ואמר זה. הרי אפשר להבין, הכל זה מבוסס על מה שהוא אומר. הוא אומר שהוא היה, הוא אומר שעשו גורל, הוא אומר שכולם שחטו אחד את השני. הכל הוא אומר, והוא ידוע כבוגד ורשע ורמאי. מצד שני, הוא אומר הרבה דברים מאוד מעניינים, והוא עדות מהמקום עצמו. הוא היה בחורבן, במחנה של טיטוס, והוא היה בשטח במלחמת היהודים נגד הרומאים במרד הגדול, ואחר כך הוא היה בכל מיני מקומות אחרים שהיו שם יהודים. אז הוא צריך מאוד להיזהר בדברים שלו, כי בכל דבר שהוא, מקום שהוא נוגע בדבר בצורה כלשהי, אי אפשר להאמין למילה שהרשע הזה אומר. רשע גם הוא. במקום שהוא אומר, מתאר תיאורים עם נקודתיים, אז יש לו תיאורים מאוד יפים, שמאוד מסברים את האוזן, מאוד מסבירים כל מיני דברים שהיו בבית המקדש, ומשלים כל מיני דברים שחזל לא אמרו, אבל צריכים מאוד מאוד להיזהר בדבריו. בכל אופן, כאן, הסטייפלר הוא התכוון יוסיפון לרומאים, זה הכינוי של הספרים של יוספוס, שבהם יש את המידות האלה ואת השיעורים האלה, הוא אומר לנו שם עוד נתון, שוב נתון. ועכשיו בא הסטייפלר ומסתייג, ואומר, והנה אף שאין מביאים ראיה מספרים שאינם מקובלים אצלנו לדברים אמיתיים. אני יודע שאי אפשר להביא מזה ראיה, אומר הסטייפלר, אל תתפסו אותי, אני יודע שזה סך הכל יוספוס וספרים בלועזית, ותרגמו את זה רק עכשיו מלטינית וזה. בכל זאת הוא אומר, קצת סמוכים איקה. ואפילו נוכרים מסיח לפי תומו, נאמן על כל פנים, בעדות אישה, לתיר אישה מגינותה, ובסורים את רבנן, היינו רדע סימן צדיק ח'. לזאת אכתוב כאן מה שכתב לי עוד כבוד הרב הגאון מרי, מרצבח שלי תהנל, וזה תוכן דבריו. ואז הוא ממשיך הלאה בכל מיני עניינים כאלה של נתונים. ממשיך הלאה הסטייפלר. החווס העתיק שדיברנו עליו קודם, ידוע לנו שהוא ככה וככה ליטר, על פי זה היינו ככה, וליטר בלוג שהוא אחד מתבית בהינו ככה, ולכן יוצא מה שראינו קודם, שהרביעית זה באזור 135 פלוס מינוס גרם, סמק, איך שאתם רוצים, זה אותו דבר בהקשר הזה. וספר קדמוניות הנ"ל, ספר ה' פרק י' סימן י' ת', סימן ת' כתב, הבת, שזה שיעור שמופיע בתנ"ך, מופיע אצל חז"ל, שווה ל-72 שישיות, ויש את המילה הלטינית סקטוריוס, היינו הבת שבמידה אחת לה, עם היפה, 72 סקטוריות, והרי השישית הרומית, הסקטוריה, יודע לנו שהוא באזור 550 בערך סנטימטר מורכב, וגם להיפה ששווה לבת הלבית לוג, יוצא הלוג שווה לשישית הנ"ל וערבית כנ"ל, ושוב יוצא אותו שיעור. גם במועד הפסחים, קופתת, אמרו קסטה דמורייטה, ושוב קסטה זה איזשהו כלי רומאי, והיא כלוגה דמקדשה, ולפי החוקרים שהוא הקסטס העתיק, זה לא העתיק בעין, זה העתיק באלף כנ"ל, זה כינוי רומאי, והוא שווה לסקטריוס, האיטלקי הנ"ל, שוב יוצא רבית כנ"ל. זאת אומרת, מכמה כיוונים הוא מגיע לאותו דבר, לחפיפה בין השיעורים הרומאיים לשיעורים של חז"ל. ועכשיו הוא מוסיף עוד פרט, שהוא, ואני כבר צילמתי מהספר עצמו, זה עוד פרט שהוא כיוון אחר לגמרי לגמרי. שוב, חפש נתונים, עוד נתון מצא לנו בשטח, נפקא מינה לענייננו. עוד כתב הרב הגאון הנ"ל שבעניין הכוכין, דובר ברבת רדף קופה א' דם קבל לבנות קבר עושה תוכה של מערה דלת אמות אורך ומה רוחב. זה כתוב בגמרא. עכשיו ברוך השם יש לנו המון 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 מערות בארץ ישראל שלצערנו חיטטו אותם כל מיני אנשים וכל מיני דורות ועכשיו אפשר לראות אותם בעיניים. והנה הכוכין העתיקים של קברות המלכים שנמצאו אורכן 220 מטר ואורכן 55 סנטימטר. וכן קברות ומצבות קדומות של משפחת בני חזיר שבהר הזיתים, אורך הכוכין 2.10 סנטימטר ו-2.20. הרב הגאון הנ"ל כתב את המקורות לדבריו אלו, אלא שאין רצוני להזכיר שמות ספרים חיצוניים. אני סומך על הגוי של שבת, הרב היקי הזה, שהוא מסתדר עם כל הספרים האלה, אני אומר רק את השורה התחתונה. ואומנם נראה שלא דקדקו במידה ממש לסוד על אדמות מכוונים, לא היה הדין לדקדק בזה עד המילימטר, אלא כל שראו שהוא בכערך המספיק להם עשו. על כל פנים, יש ללמוד מכאן, אתה רואה כל כך כל כך הרבה מערות קבורה, והכל זה פחות או יותר השיעור הזה. ובגמרא כתוב, במשנה, בגמרא כתוב שהשיעור הוא אמה על שתי אמות, אז כבר עוד נתון ועוד נתון, לא כולם יבלבלו, ולא כולם פתאום החמירו וחפרו, לחפור זה, לחצוב בתוך סלע זה קשה. אחד קיבלו קבלנות לחצוב קברים, הוא לא לחצוב 10 סנטימטר יותר, באופן קבוע, 5 סנטימטר יותר לרוחב, 10 סנטימטר יותר לאורך, בשביל מה לא? ואם אתה רואה מערה אחרי מערה אחרי מערה, כוך קבורה אחרי כוך קבורה, כולם באזור 2.10-2.10 סנטימטר אורך, באזור 55 סנטימטר רוחב, שוב, מכאן ההוכחה, הכל פנים יש לי מאוד מכאן, ש-55 סנטימטר הוא ערך הקרוב לאמה, פלוס מינוס. ואחד מדידי שיחי ישאל אצל העוסקים בזמננו בחקירת עתיקות, ושיבו שאין לקוחין מידה אחידה, ומהם שינה מלא כמלוא אורך הגוף בלבד, הרי שלא דקדקו לעשות על אדמות, ודינו שאין במבט רענו אלא למקבל סתם. מי שמקבל סתם, מותר לבן אדם לעשות קור קצת יותר קטן, מותר לבן אדם לעשות כוח הרבה יותר גדול, איך שהוא רוצה. אבל מי שמקבל עליו סתם לחפור קבר, צריך דין. והדין הוא אמה רוחב ושתי אמות אורך. ואם ביניהם רואים שחלק גדול מאוד הם באמת בשיעור הזה, ודין משנה לבבת רנוע אלא מקבל סתם לעשות קבר או מוכר מקום לקבר כדי לנתם, דבזה ראו חזל שאום דנאו שהכוונה לכוח הטוב ביותר, דהיינו דלת אמות. וזה בדיוק, הנה אנחנו רואים שוב, שוב נתון בשטח, שוב נגיע למסקנה, וזה בעצם, בצורה שאנחנו אומרים את זה, זה בעצם חקירה ממש מדעית. נמשיך עוד בדברי הסטייפלר. ועכשיו יש פה דבר מאוד מאוד מעניין. הסטייפלר, את הספרים שהוא כתב לפרסום לעם ישראל, אז הוא עבר עליהם המון 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 פעמים, ותיקן ושינה והגיע והוסיף וגרע, וגם כשהוא כתב לפני זה מכתבים לאנשים, הוא כתב חידושים ושלח אותם כל מיני קונטרסים, כל מיני תלמידי חכמים, זה לא מה שהתפרסם בספר. ספרי הקהילות יעקב, כולם יודעים, הסטייפלר עבר על כל מילה ודגדג בלשון אלף דקדוקים, והוציא סודת נקייה. אבל אחרי שהסטייפלר נפטר, אז הוציאו את הספרים של כתבי קהילות יעקב בארבעה כרכים, שזה לקט של כל מיני דברים שנשארו במחברות של הסטייפלר, שלא נתפסו בספרי הקהילות יעקב הרגילים. ושם יש את הדברים לפני העריכה ולפני העיבוד שלהם, ונראה פה כמה דברים מעניינים. יש שם את סדרת ההתכתבויות בין מרן הסטייפלר, זכרונו לברכה, לבין רב חיים נאה, זכרונו לברכה. סדרה שלמה של התכתבויות. בין השאר כותב לו הסטייפלר ככה. ומה שכתב מלאת כבוד תורתו, דעת דסמכינה נקפילה, מדינה דגמרה אפילו בדורייתא, אין זה אינן נידון דידן כלל. דעתם הקפילה מעיד על דבר שמכירו בחוש, שכן הוא המציאות, והוא מסר לפתאומו. אינה משום דלא מראה ומנותו לנפשי. לאחי נאמן, אבל בני המטבעות אין שום עדות כלל שלא נשתנה הדרם. החוקרים בדורות האחרונים טיפלו בשרדי עתיקות וכו' וכו' וכו'. נסביר מה קורה פה. פתאום יש מין עולם הפוך כזה, שהסטייפלר הוא החוקר המדעי, הוא בוויכוח שלו עם רוחיים ונאים מביא עוד הוכחה מדעית ועוד הוכחה מהשטח ועוד משהו מהארכיאולוגים ועוד זה אחד אחרי השני, ורב חיים נאה הירושלמי בא אומר, היי, מה זה החוקרות המדעיות האלה? מאיפה אתה יודע בדיוק שיש רע? אתה מביא במקום לחוקרים, במקום לפרופסורים. עכשיו עבר נושא אחר, שגם עליו דיברו הרבה, שזה הדרם. הרמב״ם מביא את שיעור המדקדק, גם משנה תורה, גם פירוש המשניות, את השיעור של כל השיעורי תורה במידת דרם. דרם זה מידה של כמה גרעיני חרוב, והוא מודד את כל מדידות הנפח, הוא עושה עם הדרם. עכשיו, אם כולם, הרמב״ם מגדול הפוסקים, במקום שלא מפורש אחרת, אם היינו יודעים בדיוק למה הרמב״ם מתכוון, אם הרמב״ם כותב את הדברים שלו בסנטימטר, אני מניח שרוב ישראל היה מקבל את דעתו של הרמב״ם, אלא אם כן מישהו שיש לו מנהג אחר. אלא שבכל הדורות, באשכנז בעיקר, לא ידעו מה זה דרם, אז התעלמו מהמדידה המדויקת הזאת של הרמב״ם. זה לא כתוב בחז"ל הדרם, זה כתוב רק ברמב״ם. ובגאונים קצת זה כתוב, ובאנשים גדולי ישראל שהיו באזור המוסלמי, ששם הדרם זה היה מידת נפח מפורסמת. עכשיו, בא עכשיו הסטייפלר ואומר, רגע, גם דרמים אני יכול עכשיו למדוד אותם. יש לי דרמים, בדקתי אצל כל מיני פרופסור מה זה דרם. דרם זה שלוש, קצת יותר משלוש סמק, ואז אני יכול עכשיו, לא שלוש סמק, סליחה, דרם זה קצת יותר משלוש גרם. דרם, סליחה, אני טעיתי. הדרם זה שהוא מידת משקל. והרמב"ם תרגם מידת הנפח למידת משקל. ומידת המשקל הזאת שנקראת דרם, היא בעצם הייתה קיימת בעולם המוסלמי עד הדורות האחרונים. ועכשיו אומר הסטייפלר, אני שאלתי אנשים מה זה דרם, אמרו לי דרם זה 3.00 גרם, תעשה חשבון 3.00 גרם, ובחשבון של הרמב"ם שוב יוצא לך שיעור גדול. אז זה בא הרב חיים נאיב, מה לעשות? לרגע, זה לא בסדר. אתה חושב שאתה יכול להביא ראייה מגויים לכל מיני דברים כאלה? מלך חז"ל סמכו על גוי, שהוא אומר לך אם יש טעם של כשנפל איסור לתוך היתר, או נפל חלב לתוך בשר, אז בעצם עיקר הדין לא צריכים למדוד את זה ב-60, אלא מודדים על ידי כפיל הערמה, על ידי טבח גוי, שמבין בטעמים, שהוא יטעם, ומסיח לפתאום להגיד יש טעם או אין טעם, ולא צריכים 60. 60 זה בברירת המחדל, במקום שאתה לא יכול לבדוק את זה על ידי כפיל הערמה, אין לך כפיל הערמה, אין לך טבח גוי, או שאתה לא יכול לסמוך עליו מכל מיני סיבות, ולמעשה הפוסקים היום אמרו כבר ישרו קו שאין מדידות על פי כפיל הערמה, אלא המדידות הן על פי 60. דהיינו, זה לא דבר שנותן טעם חזק באופן מיוחד, שיש דין שונה. רגילים, אתה מניח שאם זה מתערבב ביותר מ-60, אז התערובת כשרה, כי האיסור בטל ב-60. במין בשינו מינו, במינו זה ברוב, לא נכנס לזה עכשיו. הרב חיים נאה אומר לסטייפלר, זה לא בסדר מה שאתה עושה. אתה עכשיו סומך על כל מיני גויים וכל מיני חשבונות. מה פתאום? זה שחזל סמכו על כפיל הערמה, זה בדברים מאוד מסוימים, מסיבות מסוימות. לא סומכים על העדות שלו. אלא דבר שמכירו בחוש שכן הוא המציאות והוא מוסיח לפי תומו. הנה משום דלא מראה אמנותיו, הוא לא רוצה שתפסו אותו בתור שקרן ואז לא יקנו אותו ויגידו שהוא לא, טבח לא נאמן וכו' וכו'. זה מקרה חריג שחזל סמכו עליו. אבל בענייני מטבעות, מה פתאום אתה עכשיו רבנו הסטייפלר סומך על גויים? אבל בענייני המטבעות אין שום עדות כלל שלא נשתנה הדרם. רק חוקרים בדורות האחרונים טיפלו בשרדי העתיקות של המטבעות ובאו מדינות שונות ועל פיהם באו לחתל מצב המטבעות לפני כ-700 או 800 שנה. וכל דבריהם מדמיונות והשערות וגם יכולים לרמות ולהלים אפילו זייף וכולי וכולי. כך אומר הסטייפלר לרב חיים נאה, ואינו עדות כלל וכלל רק השערות ואינו שייך כלל לדין קפילה, ואין זה רחוק כלל לתלות שהיה בזמן הרמב"ם ז"ל כגון למשל במשך 50 שנה דרם יותר גדול בארץ מצרים, ולא דבר רחוק כלל, חוקרי ההיסטוריה אינם יכולים להראות על כל תקופה ותקופה ועל כל מדינה ומדינה איך היה, רק נחזים במדינות והשערות כלליות, וגם זה רק במדינות, ומה זה עניין לקפילה. דבר אחד הייתי פה, דבר אחד בבלתי כאן, הפוך, מול כל ההוכחות האלה של הסטייפלר בא רב חיים נאה ואמר הנה יש לי את הדרם, הדרם זה בערך 3 גרם, ותיקח את הדרם הזה ותמדוד את השיעור של הרמב״ם ותראה שבדיוק זה יוצא השיעור הקטן יותר. דיינו שרביעית זה בערך 80 סמ"ק פלוס מינוס, ואצבע זה לפי כל החשבונות, כל ההתאמות זה בערך 2 סנטימטר וכו', כי הדרם לפנינו. הנה יש לנו דרם, עד בדור הקודם, בזמן הטורקים עוד השתמשו בדרם, יש לנו עוד כל משקלות שכתוב עליהם את המספר דרמים. ככה אמר הרב חיים נאה לסטייפלר. השיב לו הסטייפלר, איך אתה יכול לסמוך על הדברים האלה? הרי זה לא רציני בכלל, וזה השתנה, ואתה לא יכול לדעת, אין זה דבר רחוק, שחוקרי ההיסטוריה בכלל מבולבלים, והם לא יודעים כלום. מה אנחנו רואים מכאן?
מה היתרון שלו? הוא אומר, יש לנו ספק, הוא אומר, יש לי הוכחות, אולי הוכחות לא נכונות. למה שאני הולך לשיעור של הסטייפלר?
זה בדיוק הנקודה פה, זה בדיוק הנקודה העדינה. הסטייפלר בעצם לוקח את הנתונים, הוא התלהב מאוד מהנתון שאמר לו הרב מרצבך לגבי השיעור של הר הבית, אחרי זה הנתון של הרב מרצבך לגבי המידות הרומיות וכל מיני דברים אחרים, לקח את כל הנתונים, נתונים, והגיע למסקנה שנתון אחרי נתון אחרי נתון, הגיע למסקנה של השיעור הגדול יותר, שהנודע ביהודה צדק, פחות או יותר. יש נתון אחד מסוים שאם זה נופף, רב חיים נאה. הוא אומר, יש לנו את הדרם, עד הדור הקודם עוד היו דרמים שהשתמשו מהם בחנויות בדרמים. הנה הדרם, הוא 3 גרם בערך, ומשהו של הדרם יוצא השיעור הקטן. אומר לו הסטייפלר, זה אני לא סומך על זה. הדרם הזה זה רק השערה, אתה לא רואה את זה מול העיניים, אתה צריך לסמוך על מסורת של דורות קודמים, שבאמת הדרם הזה עבר כמו שצריך, אולי אפילו בזמן הרמב"ם היו כמה דרמים, דרם גדול, דרם קטן, דרם בינוני, אני לא יודע. זה אי אפשר לסמוך על זה. זאת אומרת, בעצם רב חיים נאה עושה פה בדיוק מה שעשה הסטייפלר, והסטייפלר מוצא תיוע בהוכחה המדעית של רב חיים נאה. בהוכחות המדעיות שלו, הוא אומר שזה חוץ סבירות, ובאמת ככה זה נראה על העיניים. האבירה תוכיח הזה זה חזק מאוד מאוד מאוד. מצד שני, בהוכחה המדעית של הרב חיים נאה, אומר הסטייפלר, זה לא רציני, על פי שיקול דעתי זה לא רציני, אפשר לסמוך על זה. אתה צריך לסמוך על מסורות שעברו במשך הדורות, אז אי אפשר לסמוך. דבר שאתה רואה עכשיו בעיניים, כמו שהוא, אם היית מביא לי עכשיו דרם מהרמב״ם עצמו, שהיה בבית מותו של הרמב״ם, הייתי מוכן לדון בזה. אבל הדרם שאתה אומר שהדרם הזה זה דומה לדרם, שדומה לדרם, שגם השתמשו בו בזמן הרמב״ם, זה לא מקובל עליי. ככה אומר הסטייפלר. וממשיך הסטייפלר ואומר, אבל הראיה שלנו מספרי קדמונים הוא ראיה עצומה מאוד מאוד בלא שום ספק. מה אתה משווה את הדרם שלך לראיות שלנו? בכלל זה לא אותו דבר. זה מה שכתב עד פה תורתו שהכותב לא היה מומחה למדות ומשקולות, ולא שייך גבי חזקה דלא מראה אמנותי, דיינו שיוספוס פלביוס, או כל מיני רומאים אחרים שכתבו דברים בנושא הזה, הם לא מומחים בנושא, ואולי סתם התבלבלו ולא כתבו לעניין. מה פתאום? הם הדברים תמוהים מאוד. הם מה שהחומנות על המעיד דבר הנראה לעין וידוע לאלפים ובעבות. ואין צריך כלל שיהיה מומחה למידות, די שהוא מומחה בענייני היהודים, שזה נוסד הספר. ולא אמרו הוא יותר לכתוב דברים שקרים. יוסף פלביוס, למרות שהוא היה רשע ובוגד והכל, למה להגיד שהוא משקר? הוא אמר לך דברים לעניין, אתה יכול לסמוך עליו. מה פתאום לחשוב שהוא דפו, הוא עוצם בלבל במוח, ולא אמר דברים נכונים? אני לא מקבל את הסתירה שלך על הוכחה מדעית שלי. הוכחה מדעית שלי, אומר הסטייפלין, נשארת במקומה כמו שהייתה. ועוד, הרי עיקר הדברים שהמידות של ישראל היו שווים למידות האלוקיות, מבואר במשנה. מעיקר העניין, ראשית הרעיון, שבאמת חז"ל השתמשו במקבילות של מידות רומאיות, זה הרי ראינו קודם, זה מפורש במשנה, שמודדים באיסר האיטלקי לגבי רוחב של מטבע, ומודדים במידות איטלקיות לגבי כל מיני שורים אחרים שראינו קודם. אז שוב, חז"ל רמזו לנו שבאמת יש התאמה בין המידות העבריות למידות הלטיניות, ובאים עכשיו יוספוס ואומר לי דברים מדויקים, אני הולך עכשיו, קופץ 800, לא 800, 1900 שנים אחורה, ומגיע למידות האלה ששימשו בהם הרומאים, ואני יכול לסמוך על זה שזה זה, אין בזה שום טיוע, זה לא כמו האדרם שלך, שצריכים לסמוך על מסורת. כך אומר הסטייפלר, ולא יעלה על הדעת שבזמן שהמידות באמת שוות, יבדי הכותב שקרים לומר על מידות אחרות שהם משתווים. והנה גם כתב שם כמה פרטים בין המידות, חידה לדעת שהכל בדוי ושקר, ובוודאי אין לך מסיח לפי תומו יותר מזה, וגם לא מראה אמנותי, וגם את דוד הלגילו לא משקרי, אין שום חשש לסמוך על יוספוס בדברים האלה. ומלבד כל זה, הרי באמת זה הכותב בספרי הקודמינות, היה יהודי, והוא יוסף בן גוריון, והיה משוח מלחמה, גנרל ומצביא של הצבא הישראל, ונפל בשביל הרומאים, וכתב עליהם ספר קדמוניות להודיע מענייני היהודים, והנה הוא מעיד בספרו בפני כולם מענייני המידות משקולות, ולא יעלה כלל וכלל על הלב שכתב שקרים. והרי זה ראיה גמורה מאוד על אמיתות המידות. עכשיו נזכיר לכולם, נלך קצת אחורה. נכון השני. נלך קצת אחורה. זה לא, איפה ברח לי? שנייה אחת. טוב, אני ברח לשאול איפה זה היה, וקודם ראינו שבאחד המקומות הסטייפלר אמר לא, לא זוכר, ראינו את זה קודם, עכשיו אני אשמעתם, ראית את זה? שהוא אמר שאי אפשר, הוא מביא את זה רק לרב
אחד. עוד אחד? צריך לכל נקודה למטה?
לא,
לא זה.
איפה זה?
הנקודה
שלי. כן. זה בדיוק נכון, זה משמעת מעינך, חיפש את זה למטה, זה באמצע. ונאף שאין נביאים ראיה מסוימים שלא מקובלים אצלנו דברים אמיתיים. מצוות קצת סמוכים איקה. רגע, זה קצת סמוכים איקה, או שזה ראיה עצומה מאוד מאוד מאוד, כמו שכותב בהמשך. זה משהו, זה סתירה לכאורה רצינית מאוד. האם זה קצת סמוכים איקה, או שזה ראיה גמורה מאוד על אמיתות המידות? זה לא בדיוק מסדר ביחד, והמשך הוא אומר את זה אפילו בתורה עוד יותר חד משמעית מזה. אז פשוט מאוד, אני חושב שזו תשובה פשוטה מאוד. יש את המכתב המקורי שהוא כתב לרב חיים נאי, ששם הוא כותב לו מה שהוא באמת מרגיש שזה ראיה עצומה גדולה מאוד מאוד מאוד, ויש את מה שהוא כותב בספר לכל צורבי התורה ותלמידי הישיבות בעולם, וזה הוא מקטין את הראיה הזאת. גם מסיבה חינוכית, לא רוצה שאנשים יחשבו שראיות בענייני הלכה הולכים לפרופסורים לשאול אותם, זה עניין חינוכי מאוד מאוד חשוב, וגם מסיבה עניינית. ברגע שהוא כותב זה חבור הלכתית, אז הוא מביא את הצדדים ההלכתיים ונותן את המשקל היותר כבד מאשר את המשקל של העניינים הטכניים הלכתיים. אבל במכתב שהוא כותב ומתווכח עניינית, ערב חיים נאה, הוא כותב מילים חד משמעות, זה ראייה גדולה ועצומה מאוד מאוד, מפני שלפי דעתו, ההוכחות, נקרא לזה, המדעיות שלו, הן פשוט משכנעות. אני חושב שוב שבירת תוכיח זה הכי חזק, זה הכי מול העיניים. אתה רואה בעיניים. תמדוד את זה פה, תמדוד את זה שם. נגיד שכל החומות פה הם לא החומות של בית שני. אפשר להגיד שחלקים מהחומות הם לא בדיוק החומות, שיכול להיות שזה חומה דרומית וצפונית שהיו במקומות אחרים, אבל להגיד שכל הכותל המערבי זה לא הכותל המערבי, והכותל המזרחי זה לא הכותל המזרחי, או שחזל כשאמרו 500 אמה, התכוונו רק לתקופה אחרת, לא לתקופה הזאת, הכל אפשר להגיד, אבל זה מאוד מאוד רחוק. הלב נוטה לומר שמה שיש לפנינו זה מה שיש. והחומה המזרחית היא המזרחית, המערבית היא המערבית. ואז יותר יש 500 אמה, לפי זה, אמה זה 55 סנטימטר, משהו כזה, ולא פחות. ומשל כאן סטאפלר ואומר, ובאמת הראייה מספר הקדמוניות חזקה מאוד. עכשיו הוא מסביר את מה שאני אמרתי, אלא שאני לא רציתי להבליט ביותר ראייה זו, שלא יתריך חס ושלום כמעריץ את המדע. עכשיו מה שקוראים מדע, ובכלל ללמוד ספרי היסטוריה המצויים ביד הגויים, החריב הרבות משפחות מישראל שהתחילו במדע ועדו לתמיון רחמנא ליצלן, השם ישמרנו. רק כמו שכל ענייני העולם הזה מעורב טוב ורק הנודע, אכן היום בעניין המדע נמצאים בו איזה פעורים טובים, כגון נידון נידן, שאדם מתברר שיעורי המידות, אבל רובם ככולו הוא מזיק, הוא מטמא את הנפש ואין כמה להעריך, ומה היא טעמה? הוכרחתי לכתוב את הראייה מספר הקדמוניות בלא הבלטה, וכמעט כלאחר יד. וצור ישראל יתן למשגות ורואים את אותו נפלאות. זאת אומרת, כאן הסטייפלר בפירוש אומר, לא צריך את הפרשנות שלי. הוא אומר שאחור אגב לבן, בספר לכל עם ישראל, כתבתי, מעטתי והקטנתי, עשיתי זה, עשיתי זה משהו שולי, שאנחנו מדברים דוגרי בינינו שאף אחד לא שומע, זה ראייה גדולה ועצומה מאוד מאוד. הראיות המדעיות הן עצומות מאוד מאוד, והראיות המדעיות הרי כדוע זה לא נגמר בשיעורי תורה. יש הרבה דברים אחרים שיש מקום לדון בהם, והשאלה תמיד, איזה משקל לתת לראיות מדעיות מול ראיות אחרות. ושוב בהמשך המכתב של הסטייפלר, ההתכתבות העצומה שיש שם בין הסטייפלר לבין רב חיים נאי, העריך כבודו להוכיח מתוך שרידי עתיקות שהדרם לא נשתנה. הרי זה בעצם הנקודה הכי חזקה שיש רב חיים נאי. אבא שלו היה לו דרם בבית, וסבא שלו הלך לחנות וקנה עם דרמים. זה הדרם שהיה בכל המזרח התיכון, וכולם באזור 3 גרם. מה פתאום להגיד שהשתנה משהו? אז הוא העריך להוכיח שאתה, הסטייפלר, בא ומדבר איתי על דברים באוויר ולוכחות מפרופסורים. אני אומר לך, אצל אבא שלי היה דרם, סבא שלי השתמש בדרם. למה להגיד שהדרם הזה זה לא הדרם של הרמב״ם? בדעתו שזה ראה מחרת, העביר היה מהרמב״ן זל למכתבו שעל פי מטבעות קדמוניות שמצא כתב שנסתייע שיטת רש"י זל סיוע גדול. כולם מכירים את הרמב״ן הזה שנמצא בנספחים, בסוף פירוש הרמב״ן על התורה, בשני הכרכים שמוצד הרב קוק. זה גם כן מופיע שם בסוף, ומופיע בהרבה מקומות אחרים גם כן. שהרמב"ן אומר שהגיע לארץ הקודש, הרי הוא שינה הרבה דברים שהגיע לארץ הקודש, פרשת חיי שרה, כולם מכירים, לגבי עוד כברת דרך, לא קרה בתחילה, יותר מאוחר, פרשת וישלח, עוד כברת ארץ, הוא אומר, עכשיו שבאתי לארץ הקודש, וראיתי שבית לחם זה רחוק באמת רק מרחק של כתחווה קשת מקבר רחל מבית לחם, אבל הוא הוסיף עוד כמה נוספות. ואחת התוספות שמוסיף, שהיא לא נמצאת על פסוק, היא נמצאת בסוף הפירוש של הרמב"ן לתורה, זה הוכחה בקשר למטבעות. הרי יש מחלוקת גדולה מאוד לגבי השיעור של המטבע, לגבי פדיון הבן, לגבי מחצית השקל, הרבה דברים אחרים, בין גדולי ישראל, בעיקר בין הגאונים וחכמי אשכנז. והבא, הרמב"ן הגיע לארץ, והוא בא ומצא מטבע עתיק, והמטבע הזה הוא קרא, היה כתוב באותיות, בכתב עברי עתיק, שאף אחד לא יהודי לא ידע לקרוא את זה. אמרו לו שהשומרונים, הקוטים יודעים לקרוא את זה. הוא קרא לאיזה שומרוני, והשומרוני הקריא לאותות של המטבע, ואז הוא זיהה באמת שזה המטבע שדיברו עליו הקדמונים. הוא אומר, הנה זה החצי שקל, והוא משקל כזה וכזה, ונסתייעו דברי רש"י ז"ל סיוע גדול. אז בא הרמב"ן עצמו וכבר עשה את החשבון המדעי הזה בנושא אחר לגמרי. ממש ארכיאולוגיה, מצא מטבע ישן, קרא לגוי, לקוטי, שאין לו מסורת יהודית לפחות. ושמח עליו בתרגום של הכתובת, ומזה הוכיח ראייה, הסתיירו דברי רש"י סיוע גדול. אז אומר הרב חיים נאה, כמו שהרמב"ן עושה, גם אני מותר לי לעשות עם הדרמים שלי. אומר לו הסטייפלר לא. נידון מדינדן מודינה שהדעת נוטה שלא נשתנה הדרם. האמת, חצי אני מודה לך, חצי הודעה. אתה צודק שהדעת נוטה שהדרם לא משתנה. סביר להניח שלא. ובכל זאת, ומרן החזון איש זלה, זה כבר אחרי פטירתו, לא כתב זה שהדרם נשתנה, אלא מתוך הכרח ראיות עצומות שהאמה הגדולה יותר. לזה כתב שהדרם הידוע כיום אינו מוכן נגד כל הראיות ובעל כוכח שנשתנה. פה זה הודעה במקצת של הסטייפלר. הוא אומר, האמת, שאתה בא ואומר לי שהדרם של היום זה הדרם של סבא שלך ושל הסבא של סבא שלך, וזה הדרם של הרמב״ם, כי לא השתנה הדרם במזרח התיכון במשך 1,000 שנים, האמת שבאמת זה ראייה חזקה, כי זה מסורת שעוברת מדור לדור, ומה פתאום להגיד שהשתנה? זה חזקה, זה דיני חזקה שיש בתורה. סוקלים על החזקות, מה פתאום להגיד שהשתנה? זה אמת שאתה צודק, זה שלגלגתי עליך בקטעים הקודמים, ואמרתי שהכל צחוק, ולך תדע, והדרם השתנה, וכל מקום היה דרם אחר, וזה בינינו, באמת זה ראיה חזקה אדרים. אבל הראיה הזאת לא עומדת מול הראיות האחרות. וזה בעצם הנקודה המרכזית בכל ההתייחסות לעניינים מדעיים. בהחלט אפשר להביא ראיות מארכיאולוגיה ולהביא ראיות מעניינים מדעיים לכל מיני נושאים. אבל בסוף צריכים לשקלל. צריכים לשקלל את הנתונים ההלכתיים מול הנתונים האלה שנודעים לנו מהנקודות המדעיות. ובין הנתונים המדעיים השונים, הנתונים העובדתיים השונים, לשקלל ולהגיע למסקנה מה עומד מול מה. אז החזון איש בכתפיים הרחבות שלו ראה שתי נתונים סותרים לא רק בחשבונות של הגמרא כמו שעשה הנודע ביהודה. הוא ראה חשבונות, נתונים סותרים גם במסורות העתיקות. יש לך את הדרג עם מסורת עתיקה וחזקה מצד אחד, ויש לך את הבירת הוכיח, את המידות הרומאיות האלה של, 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 של יוספוס, את הקברות האלה, הקברות האלה גם כן, זה ראה חזקה מאוד. איזה קברן יבוא ויחצוב עוד בסלע איזה מטר קוב סלע, עבודה קשה של כמה ימים, אם הוא לא צריך את זה, אם מספיק גובה, אם מספיק לקחת שתי עמות, וזה הממוצע, למה כל הקברים באזור 2 פלוס? ראייה חזקה מאוד. חזון איש שיקלל והחליט שהמסורת של הדרם תידחה מפני העובדות האחרות שהוא רואה בשטח. ואז הוא ממשיך הסטייפלר ובזה מסיים את דברי הסטייפלר בעניין הזה. אך בעיקר תמיאני על מעלת כבודו, על מעלת כבודו. שאם באמת ראייה ברורה היא מתוך כתבי ספרים של חול, אם אתה אומר שכן אפשר להביא ראיות מכל מיני אנציקלופדיות ומכל מיני פרופסורים לדעת מה הדרם, שהדרם כן השתנה, לא השתנה, מכל מיני קטלוגים, כל מיני דברים כאלה, אז שוב צריכים לשקלל ראיות מול ראיות. אם אתה מתיר כבר, אם אתה מסכים שזה כן ראיות של פרופסורים, זה ראיות משכנעות, הלא כבר הוכרע בהחלט שיעור דידן מתוך מידות האיטלקיות, כמובן בסביבה שונים של תורה. ושם הגרימה אצבר שלי איתה, ואני קיצרתי שם מאוד, לא רציתי להבליט שוב אותו דבר. ולא רציתי להבליט שזהו ראיה עצומה מאוד, כדי שלא ילמדו תלמידי חכמים מזה, שהעסק בלימודי חול הוא עניין הגון חס ושלום. הסטייפלר הוא לא סתם יהודי, יש לו את האחריות של כל הדור, של החינוך, של הציבור התורני, והוא מאוד מאוד מפחד, הוא אומר שהוא יודע שיש כל מיני חבר'ה, שיראו שעושים עניין מדברים מעניינים מדעיים, מקטלוגים של, של מוזיאונים, מספרים של ארכיאולוגים, עושים מזה עניין, אז הראש שלהם קצת יתה לכיוון הזה, להגיד שיש דברים חשובים, לא פחות מהתורה, או במקביל לתורה, והוא מאוד מאוד חושש מזה. אז הוא אומר, אני הצנעתי את זה, והקטנתי את זה, ולא עשיתי מזה עניין, למרות שזה ראיה עצומה מאוד, כדי שלא יטעו אנשים. ומחר שמעלת כבודו, הוא עסקן בדברים אלו, שוב הוא אומר, הסטייפלר, אני לא כל כך מתעסק בדברים האלה. אבל נראיתי שאתה כן פתחת קטלוגים, וכן שאלת פרופסורים, וכן זה. נו, אז קדימה, תמשיך את העבודה. ישתדל גם לברר מתוך ספרי חול מידות האיטלקיות בדיוק כמה היו בזמן המשנה והגמרא, שמזה יתברר עצם השיעור שווה מחז"ל. ואם לא יתיר שיעור הרמב"ם ז"ל, יהיה זה קושי על הרמב"ם ז"ל. אבל המציאות יתברר בבירור גמור שורה של תורתנו הקדושה, ודברי הרמב"ם ז"ל שהרי תירוצים לא ננעלו. זאת אומרת, הוא אומר, קדימה, התחלת את העבודה, פתחת ספרים, שאלת פרופסורים, תמשיך הלאה. הרי אני דיברתי קודם על שיעורים של חז"ל מול השיעורים הלטיניים. קדימה, תעשה את העבודה, תגמור את זה. ואז נראה מה יקרה. ואם אכן יתברר, כמו שאני חושב שיתברר, כמו שהרב מרצבך הראה לי פעם, שבאמת השיעורים של בשיעורים של הרומאים יוצא באמת שיעור יותר גדול, אז יש לך קושיה על הדרם, ואפילו אם אתה צודק שהדרם שלך זה הדרם של הרמב״ם, אז יש קושיה על הרמב״ם. וזה חידוש עצום. עד עכשיו הרב הסטייפלר בא וניסה לומר, אין לנו ראייה גמורה מה רמב״ם סבר, אז לכן נשאיר את הרמב״ם בצד ונסתדל ונח זה ענן. אבל עכשיו הוא אומר לו, אפילו לא יצור שאתה צודק בחשבונות שלך, אם יתברר שבחשבונות אחרים זה אחרת, אז צריך עיון הרמב״ם, הרמב״ם אולי טעה, והדרמי שלו זה לא נכון, החשבון שהוא עשה בדרמי, ונשאר שאנחנו לא סומכים על זה בשנת השיעור הגדול. ככה אומר הסטייפלר. עכשיו בשתי מילים נגמור עם הוויכוח המאוד מאוד מאוד מעניין, ומה שראיתי לכם כאן זה אחד ממאה ממה שיש שם, גם בכתבים שלהם, בספרים שלהם עצמם, כתוב כמה ספרים לשני הצדדים, וגם בכתבי הקהילות יעקב, שמשם מובאים כל החילופי מכתבים ביניהם. אבל יש כאן נושאים אחרים, כמו שכולנו מכירים. יש נושא הזה של התחלת, שגם זכיתי לדבר לה פה בישיבתנו הקדושה פעם, וזה בעצם שאלה דומה. אתה מחפש עכשיו נתונים כדי להכריע בהלכה. אז עזבו את המילה מדעי, כי זה קצת מעצבן. נתונים בשטח כדי להכריע מה ההלכה. אז איך מודדים? יש לנו עכשיו חילזון אחד, שמעין אפשר להפיק תחלת, ארגמון כקוצים, כהה בקוף כידוע, יש לו בן דוד ארגמון חד קוצים, אבל ארגמון כהה קוצים, מזה עושים תחלת, יש איזו בלוטה כזאת עם מין חומר שקוף כזה, שברגע שמפרקים את הבלוטה הזאת ויש את אור השמש על החומר השקוף הזה, לאט לאט הוא נהיה יותר ויותר כהה, ורוד, סגול, ואחרי זה תחלת וכחול כהה. ויש לך עוד כמה חלזונות אחרים בעולם שיש להם כל מיני סוגי צבעים, ועכשיו אתה צריך להחריט. אז מה היא התחלת של חז"ל אחרי ש-1500 שנה אנחנו לא יודעים מה זה התחלת? אז יש קודם כל קבוצת מועמדים. תקח את כל המועמדים הרלוונטיים, תמיד את כולם על השולחן, ונבדוק ביניהם. השלב הבא, ניפוי היותר מתאימים לפי הסימנים הזה. יש בחז"ל כמה סימנים, אז בוא תדחה את היותר מתאים, סליחה הפיך, תדחה את הפחות מתאים, מפני היותר מתאים. אז נשארו לך עכשיו מתוך ה-20 אפשרויות, נשארו לך 3 אפשרויות, וזה מה שאתה עושה. וכתוב אחד הנתונים, אחרי זה לנו בעל חיים, הוא מצוי בים התיכון, יש לו נרתיק, הוא מצוי מסוגו, יש גם ביבשה, אפשר לצבוע בו תחלת, ואז אחרי שאתה הורדת את כל המועמדים האחרים, נשארו לך אך ורק 2. אין יותר עד היום הזה יותר משני מועמדים, שזה האינטינה והמורקס. זה מה שיש. אז כידוע הרב הרצוג נטע לכיוון האינטינה, ונימוקו עמו, כפי דעתו, אחד הנתונים שחז"ל קבעו, שאינו כעין הים הוא כפשוטו, הכוונה שצריך להיות חילזון בצבע תכלת, סגול, סגלגל, משהו באזור הזה, והחילזון ינטינה הוא באמת בצבע כחול, כחלחל אפור כזה. זה מה שאצל הרב הרצוג הכריע את הכף, ובין שני המועמדים, גם הוא הגיע למסקנה בסוף שאלה שני המועמדים היחידים. הוא הגיע למסקנה שכנראה הינטינה היא התכלת הנכונה, דעקה שמהחומר שיש בתוך החילזון הינטינה אי אפשר לייצר תכלת. יש יהודי אחד ברחובות, דוקטור קפלן, שהוא טוען שהוא כן צריך לייצר תכלת מהאינטינה הזאת, לא ברור בדיוק, הוא כנראה האדם היחיד בעולם שהולך לתכלת מהאינטינה, אבל זה כנראה, אנשים אחרים ניסו וזה לא מסתדר, פשוט מבחינה פיזית, לא מתמצא בכל הפיזיקה הזאת, בכל הכימיה הזאת, תכל'ס זה לא מסתדר וקשה לעשות מזה תכלת, ויש גם קושיות אחרות על האינטינה, והמורקס, הארגמון כאי קוצים, זה מתאים פיקס מכל בחינה שהיא. אז עכשיו מבחינה מדעית, אם היינו הולכים עכשיו לסטייפר עם כל הנתונים, והסטייפר, הנה הוא מחזיק משיטות מדעיות, הוא מגיע למסקנה בדאורייתא משיטות מדעיות, הוא היה מקבל את הנושא של התכלת, או שהיה אומר כמו גיסו החזון איש, שלגלג על הולכי התכלת כידוע, וסיפר את הסיפור עם ההוא שהלך עם משקפיים, מסגרת משקפיים בלי משקפיים. אז אמרו לו, למה אתה הולך מסגרת? אז הוא אומר, לא יועיל, לא יזיק. אומר אותו דבר, אלה שהולכים מתחלת, כשזה לא ברור, והפוסקים לא אמרו שום דבר, הולכים מתחלת, אז סתם, אומרים, לא יועיל, לא יזיק. לא יועיל, לא יועיל, לא יזיק, זה דבר מגוחך. ככה הסטייפלר לגלג על הולכי התחלת בימיו, לפני 50 שנה. בנתונים שיש היום, שבאמת בדקו ושאלו ובררו, ועשרות אנשים רציניים מאוד עסקו בנושא הזה, זה נתונים מספיקים לשכנע את הסטייפלר? אני לא יודע. יכול להיות מאוד שבראש הפתוח נקרא לזה של הסטייפלר שהוא מוכן היה להכריע בדורייתא בעל פי כל מיני הוכחות שנקרא להם מדעיות, אולי גם זה היה מספיק לו, אולי לא, זה שיקול הדעת. אז בואו נלך כיוונים אחרים שאפשר להכריח משהו בקשר לתחילת. יש את תעשיית התחילת שאנחנו מכירים אותה מהארכיאולוגיה, מכירים מקומות מסוימים בעולם, בדור מצאו את זה ובצור ובצידו, עוד כמה מקומות מצאו מקומות שכנראה פעם היו בתי מלאכה לעשיית תחילת. אז זה חומר, ידוע שהתכלת זה חומר יקר, שהיה מפורסם תקופה ארוכה, והיה שימוש גם אצל היהודים וגם אצל הגויים, זה לא היה רק בשימוש קדוש, והגויים כתבו עליו בכל מיני ספרים, והמקורות החיצוניים מדברים על תעשיית הארגמון ולא מדברים על תעשייה של שום תכלת אחרת, והיוונים כן מדברים מכמה מקומות על התעשייה של התכלת ומדברים על הארגמונים, ולא מדברים על דבר אחר, זאת אומרת, לא מדברים על אלטרנטיבה. ויש שרידים ארכיאולוגיים של יציאת ארגמון, כל זה מספיק כדי להכריע את הכף? אני לא יודע. הרבי מרדזין למשל הגיע למסקנה על פי כל הנתונים שלו שבכלל זה הדיונון. דיונון זה בכלל לא חילזון, זה בעל חיים כזה עם, כמו כוכב כזה עם כמה רגליים, ורגליים גמישות, לא גרמה, לא גרמה כמו כוכב ים שזה משהו קשיח כזה, אלא עם רגליים גמישות כאלה. והוא הגיע למסקנה, ושהוא יודע לשחות בתוך הים, וכשמישהו רודף אחריו, דג אחר רודף אחריו, הוא יודע להשפריץ עליו דיו אפור שחור כזה. והוא הגיע למסקנה שזה החילזון תכלת. הוא הגיע למסקנה שלא צריכים את הבית הזה של החילזון, זה לא מחייב, אין ראיה מפורשת בחז"ל שזה היה, וכו' וכו'. אז הרב מרדין אומר שאומנם יש כל מיני מקומות שמצאו דברים אחרים, אבל כנראה שגם בזה השתמשו. הרב הרצוג הגיע לכיוון אחר, הוא אומר שיכול להיות שהיינטינה עצמה יותר מתאימה, אמנם במקומות שמצאו שם שרידים של מתי מלאכה לא מצאו שרידים של יינטינה, אבל הוא אומר שזה יותר, הקליפה של יינטינה יותר דקה, יכול להיות שלא נשמרה, נשמע רק הסוג השני של התכלת, שזה ארגמון כקוצים, הרי שניהם יודעים שארגמון כקוצים עשו תכלת. השאלה אם זה התכלת שחז"ל דיברו עליה. בכל אופן אני חושב שבנתונים שיש היום, ככה לכאורה נראה. לפי המדידות ולפי החשבונות שעשו גם הרב הרצוג מצד אחד, וגם לפניו הרבה מרדים מצד שני, לכאורה נראה שעל פי הנוטים שיש היום, גם כאן היו מסגרים להסקנה שהרגמון כאי קוצים זה קרוב לוודאי התחילת. זה מספיק כדי להכריע בזה במישור של דורייטה, או אפילו בתור חיוב, אפילו לעשות את הספק דורייטה, מי שלא שם תחילת בציצית שלו, זה בכלל לא ברור. עכשיו יש עוד צדדים, מכיוון אחר לגמרי, ועוד ניצר היה לכיוון של הרגמון כאי קוצים שלנו. יש את הרעבייה בשם הירושלמי, ירושלמי שלא נמצא לפנינו, כידוע יש הרבה מאוד ירושלמי שמים בראשונים האשכנזים שלא נמצאו לפנינו, ועד היום עד מחוק גדולה ועתיקה, אם זה היה פעם בירושלמי הרבה יותר חומר מה שיש היום, או שהירושלמי שמדברים עליו, זה מדרש כאילו נספח לירושלמי שלא הגיע לפנינו, לא נכנס לזה עכשיו. פה הרעבייה בשם הירושלמי אומר, אומר בפירוש שהתחלת זה פורפורה, ופורפורה בלשון האירופאית עד היום זה הארגמון הזה, פורפורה במקביל זה גם שם של חיזדון מסוים, וגם שם של צבע מסוים, וגם שם של סוג בגד מסוים. וכן כתבו עוד כל מיני פוסקים למיניהם, יש את הספר שיוצאנו בשלבי מחות שלמה אומן, של ספר שלטי הגיבורים, זה של רב איטלקי אחד לפני 350 שנה, 400 שנה, שדבר שם על כל מה שיש בעולם, על כל העניינים של כל סוגי הקטורת שיש, וכל סוגי העצים שיש, וכל סוגי הנשקים שיש, מין אנציקלופדיה ענקית כזאת. וגם הוא בין השאר מדבר על התחלת, והוא מסך לפיתומו כדבר פשוט. הוא אומר שהתחלת שלנו זה הפורפורה. פורפורה זה הארגמון, וזה אין ספיק. אז זה מספיק ראיה הדבר הזה, או שזה לא מספיק? בקיצור, יש לנו פה חשבונות. אז פוסקים צריכים לעשות חשבון. יש את הזיהוי של החילזון, וזה מתאים לתעשייה, ומתאים ללשון. ולכאורה מגיעים למסקנה הלכתית שזה צריך להיות התחלת שמחייבת כל אחד מישראל ללכת למגמות של תחלת. אבל מול זה יש דברים מספיק כבדים. מול זה יש חששות רחוקים, גם הלכתית וגם חינוכית וציבורית וזה. שתחיל עכשיו לשנות מה שכל ישראל נהג במשך 2,000 שנה כמעט, או 1,500, 1,600 שנה, זה קצת כבד עלינו. אם הסטייפלר חשש מכל מיני חששות והקטין את הראיות העצומות שלו לראיות שרק חזה להצטרופה מסיבות חינוכיות, אבל זה בדבר שהוא לא נושא שהוא עומד דווקא מינה לכל אחד, שכל אחד רואה אותו בחיי יום יום. כל אחד שוב עצמו לא הולך מתחילת, ואבא שלו וסבא שלו לא, והרב שלו גם כן לא, להתחיל לחייב אותו הולך מתחילת, זה בעיה חינוכית. אז אם מישהו משתכנע באופן סופי ואמיתי שהראיות המדעיות האלה הן ראיות משכנעות, אז לכאורה הוא צריך להגיע למסקנה. אבל בצדק גמור, גדולי הפוסקים נשארים בשב אל תעשה, כי יש להם את החששות האלה. ואז בשב אל תעשה או בקום עשה, זה תלוי. קום עשה, הכוונה היא שאנחנו הולכים עכשיו עם ארבע כנפות, וכל אחד יודע שמי שלא הולך עם ארבע כנפות, אז הוא לא מבטל שום מצוות עשה, הוא מבטל את ההוראה של חז"ל, שאפילו זה לא דין גמור מדרבנן, אבל מין הוראה של חז"ל שבמקום ריתחה, אז המצוות הציצית יכולה לעבור ולהציל אותנו. לכן מנהג ישראל דין הוא שגם מי שאין לו בגד של ארבע כנפות, הולך עם ארבע כנפות, אבל זה אפילו לא דין גמור גמור מדרבנן, זה הנהגה שכל ישראל קדושים בכל הדורות. אז אם מישהו עכשיו חושש שהתחלת התחלת כן דבר נכון וצודק, יוצא שאם הוא שם על עצמו עכשיו ארבע כנפות בלי התחלת, הוא עכשיו בידיים מבטל מצוות עשה. אם הוא לא משאיר את הציצית בארון, אז הוא לא קיים את תקנת חכמים, אבל גם לא ביטל עשה. אבל אם התחלת כן דבר רציני, אז הוא עכשיו בידיים הולך ומבטל מצוות עשה. גם את זה לוקחים בחשבון? אז הפוסקים לוקחים את זה בחשבון. וגם את זה מוכנים אפילו בקום עשה לוותר על מצווה, לבטל מצוות עשה בקום עשה, או לפחות סיכוי סביר ביותר שמבטל מצוות עשה בקום עשה, כדי לא לעשות בלגן ולא לקחת חשות הרחוקים האלה של בעיות ציבוריות וחינוכיות וכו' וכו'. לכן אני שר...
כל הפוסקים נכנסו לכל העובי, קיצור עובי הקורה ההלכתי בזה, והם הראו את כל הראיות ואמרו בכל זאת...
עוד פעם, הסטייפלר נכנס לעובי הקורה של שיעורי תורה. הוא חשב, הסטייפלר הגדול למד בדרך כלל מסכתות ישיבתיות ולמדניות וזה.
זה יותר קריטי, כי היום, אם בדם יש אפילו ספק, אז לכאורה הוא צריך לשים את זה.
או, אז למה באמת לא ישבו כל גדולי הפוסקים היום, תקח את הרשימה שלהם, וישבו, כמו שהסטייפלר, במרכאות בזבז בזמנו, וישב עם רבי יונה מרצבח, וישב עם רבי חיים נאה, וניסה לברר, ושאל כל מיני פרופסורים, כל מיני אנשים, והוא בעצמו, או ששלח שליחים, להסתכל בכל מיני קטלוגים, כל מיני מוזיאונים וזה, בזבז הזה המון 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 זמן. אז למה לא ניקח את, למה לא יושבים כל פוסקי דורינו הגדולים ועושים אותה עבודה בקשר להתחלת? למה רק בודדי בודדים נכנסים לעניין? פה אחד, שם אחד, עזר לנחמיה מכאן, וגם כן אומר זה מספק ולא מוודאי. הלא דבר הוא? אז כנראה שהם חושבים שעסק הזה הוא עוד יותר בעייתי מאשר זה שמישהו יקרא בספר קהילות יעקב שישאלו פרופסור. זה עכשיו לשנות הנהגה קבועה של כל ישראל במשך אלף ומשהו שנים, וזה מרגישים הפוסקים שזה כבד עליהם. אז אני הקטן, מזמנו, לפני הרבה הרבה שנים, ביקשתי מגיסי, הרב יעקב הורוביץ, זכנו לברכה, שהיה ראש ישיבת אופקים, זה היה גם מאוד מקורב לרב אליושיב, השם יחזקהו וירפאהו. שלח, ביקשנו מהזדמנות שנכנס לרב אליושיב, שישאל אותו גם בקשר לתחלת. ולמה ביקשנו שישאל את הרב אליושיב בקשר לתחלת? כי הייתה שמועה שגם הרב אליושיב בעד התחלת. השמועה הייתה כל כך חזקה, עד כדי כך שהרב אפרטי היה צריך להכחיש אותה ולהגיד זה לא נכון. הרב אליושיב הוא לא בעד התחלת. הוא לא בעד התחלת, כי יש כמה סימני שאלה, אבל הוא כל כך לא נגד, עד שחשדו בו שהוא בעד. אז ביקשתי מגיסי, זכרונו לברכה, לגשת לרב אליושיב, ואחרי זה אמר לגיסי, מה, אתה עושה לי בושות? בין שאר השאלות שאלתי לרב אליושיב גם מה עם התחלת, אז ככה תהיה להגיד שלי, אז רב אליושיב אמר לי שרב אליושיב לקח את התחלת שלו. לי יש תחלת? אז מה אתה שואל? אז זה התפדח, הגיש לי זכרונו לברכה, אמר, עשית לי בושות את הרב אליושיב. אמרתי לו, אבל הוא גער, הוא אמר מה פתאום, הוא אמר איזה שטויות, איזה. הוא לא אמר, הוא אמר, אני לא שם תחלת. זאת אומרת, יש גם מהתלמידים המקורבים לרב אליושיב, שכן הולכים את תחלת. הרב משה מרדכי קרפ מקריית ספר, שכתב כל הספרים על הלכות חג בחג, הלכות שבת בשבת, שהוא אחד מהתלמידים המקורבים של הרב אליושיב, הוא כן הולך עם תחלת, הוא נמצא במבחון הרבה פעמים, יש לו בית מדרש ככה, חדר מפלט במבחון, הרבה פעמים בא ללמוד שמה, אז יש לו ציצית בשיעור חזון איש באמת, ככה עד הרצפה, ויש, אי אפשר להסתיר את התחלת שיש שם. אז ככה ש... אני טענות לרב אליושיב, השם רפאו, ולא נגד לאף אחד אחר, חס ושלום, אני בעצמי, הקטן, שאני כן הולך עם תחלת, נושאתי מספק, ברוך השם, אני לא חייב שום דבר, אני לא איש ציבור, לא, זאת אומרת, אני יכול לעשות לעצמי מה שאני רוצה, אבל מי שחיי לציבור, הוא לא יכול להרשות לעצמו, הרבה מהתלמידי החיים האחרים לציבור לא יכולים להרשות לעצמו כזה דבר, כי הם חושבים שהנזק הציבורי חינוכי הוא באמת יהיה יותר מדי גדול. אבל עקרונית, ובזה אני מסיים, עקרונית, גישה מדעית לפתור בעיות הלכתיות, הסטייבלר עשה את זה, החזון איש עשה את זה, הרב חיים נעים מצד שני עשה את זה, הנודע ביהודה עשה את זה שהוא התחיל את כל הבלגן של שיעורי תורה והשיעור הכפול וכו'. אז בוודאי שזה לגיטימי, ככה עובדים כדי לפתור בעיות שאין תשובות אחרות מתוך ההלכה עצמה. אחרי זה לעשות את השיקול, את המדידה, את השורה התחתונה, להכריע לכאן או לכאן, זה כבר סיפור כבד, וזה לגיטימי שיכנסו לזה גם שיקולים שלא לגופו של עניין. שיקולים ציבוריים, שיקולים חינוכיים, זה לגיטימי שהם ייכנסו לחשבון. וזה מה שקרה בנושא איך להציג את הדברים בשיעורי תורה, וזה מה שיוצא למעשה וזה מה שיצא למעשה בענייני התחלת, שעד עכשיו, עשה, כמו שכתבתי, עשה לך רב יסתלק מן הספק, אני לא מיסיונר לכיוון הזה בכלל, כל אחד יש פי שיקול דעתו, על פי רבותיו, אבל הנתונים הם כאלה, זה אי אפשר להתחמק מזה, הנתונים הם כאלה, שמכמה וכמה כיוונים שונים, כמו שהסטייפלר עשה בקשר לשיעורי תורה, שהוא הלך מהכיוון הזה, ומהכיוון הזה, ומהכיוון הזה, והגיע לאותה מסקנה, גם פה אתה הולך מהכיוון הזה, ומהכיוון הזה, ומהכיוון הזה, אתה מגיע לאותה מסקנה, ארגמון כקוצים, זה קרוב לוודאי. התחלת האמיתי, קרוב לוודאי. זאת אומרת, אין לי ספק שמחר יבנה בית המקדש, ויהיו מוכרחים לעשות תחלת אמיתית, כי הכהנים עכשיו מחכים לעבודה, הרי לא יעקבו את כל בית המקדש בגלל זה, ישבו את המדי חכמים, ואו מוודאי או מספק, יכריעו שזו התחלת האמיתית. דרך אגב, מרכבת המשנה, יש לו פשט אחר לגמרי, הוא אומר שתחלת אמיתית, מתחלת של הגמון כקוצים, סליחה, לא של הגמון, תחלת של החילזון התחלת, חייבים רק בציצית, בגדי הכהנים. לא חייבים בכלל תחלת של חילזון, אלא אפשר כל דבר שנראה כמו תחלת. גם קל האילן קשר לזה, זה סתם שיטה מעניינת. אבל קיצור לענינו, זה עשה לך ומסתלק מן הספק, והשיקולים לכאן ולכאן הם לגיטימיים, ובעזרת השם תשבי תרץ גם את זה. כל טוב, ערב טוב.